Se lo deja.
הגמרא כאן בסוף הפרק עוסקת במקרה שבו יש לנו בן אדם, תינוק מושלך, אסופי, ספק ישראל, ספק גוי, ואומרת המשנה, זה בעצם משנה מסכת מכשירים שהגמרא מצטטת כאן, שבודקים אם רוב ישראל, ישראל, אם רוב עקום, עקום, מחצה, מחצה ישראל, יש לי כבר למה נפקמינה, יש לי כמה נפקמינות, אחד מהן, אם רוב ישראל, ישראל, מה הלכתה? אמר פאפה להחזיר לו אבידה. יוד שהדין הוא שאבידת גוי מותרת, ואבידת יהודי לעומת זאת חייבת בהשבה, אז אם יש רוב יהודים, אז מדינה, הלך הרוב מניחים שאם רוב ישראל, אז התינוק מוגדר כישראל, וממילא חייבים להשיב לו את אבידתו. לעומת זאת, אם איננו, אם זה מחצה מחצה, או פחות מזה, אז אנחנו מניחים שהוא גוי ופטורים להשיב את אבידתו. זה הגמרא כאן, מחירות הרוב קובע, האם חייבים הפטורים מהשבת אבידה. עד כאן הגמרא אצלנו. מחירות הרוב קובע. בתוספות בראשונים פה עולה השאלה מדוע שהרוב יקבע, הרי אין הולכים בממון אחרי הרוב, ומי שמצא את אבידה כרגע מוחזק בה, אז הוא אומר גם כשבוא אותו אחד יגיד, אנא בבקשה שבת אבידתי, יאמר לו, אתה רוב ישראל מיעוט גוי, אין הולכים בממון אחרי הרוב, אני מבחינתי אתה מוגדר כגוי, ולא תוכל לוציא ממני כי כרגע אני מוחזק ומוציא מחברו עליו הרגע. תוס בודים אותך להחזיר לו, ואפילו לשמוע את המים חרמון אחרי הרוב, ואם כן, למה לא נאמר ככה? אז הם מתוצאים מה שמתוצאים, ותכף נראה את זה. קושה עולה גם ברמב"ן, ברשב"א, ברטב"א, כל הראשונים פה שואלים, מדוע שאחרי הרוב, והרי אין הולכים בממון אחרי הרוב. בשביל לענות השאלה הזאת, ובטרם נראה את הראשונים, צריך בעצם לבוא ולשאול מה באמת המצב בהשבת אבידה. כאשר כשאדם מאבד אבידה, אז בעצם נוצר מצב בעייתי. מצד אחד, החפץ לא אצלו, מצד שני, אין אף אחד שלקח את זה ממנו. החפץ אומנם כרגע פיזית לא נמצא במקומו, מאידך גם לא, זה גם לא הופקע ממנו. עכשיו נניח, וזה מה שחשוב לנו פה, שיש לא רק מעבד אלא גם מוצא. אזי, יש פה כרגע, אז החפץ נמצא אצל המוצא, ושאלה כרגע מה מעמדו. אם תזכרו, במחירות יש לי פה בעצם שאלה אחת ממונית, שמי הבעלות על החפץ? שאלה אחרת איסורית. האם חייב בהשבה או לא חייב בהשבה? תזכרו שלי אחת במשנה פותחת את פרק אלו מציאות, אלו מציאות שלו, ואלו חייב להכריז. והשאלה כמובן בעצם המרכזית היא, האם נקודת המוצא שלי מה שייך לו, וממילא מה שלא שייך לו צריך להכריז, או הפך, עקרונית צריך להכריז, אם הוא לא צריך להכריז, יכול להיות שייך לו. מה בעצם נקודת המוצא שלי פה? נקודת המוצא שלי צריך להחזיר את האבידה, נקודת המוצא שלי שהזוכה, המוצא, יש לזה בעלות, אם אין לו בעלות, אז צריך להשיב. או בבית אחרת, אם מדובר בדרמה ממונית, או בדרמה איסורית. וכאן, אפשר לקח, יש לנו כמה וכמה הלכות שיושבות על התפר שבין ממון לאיסור. למשל ריבית. זאת שאלה ממונית או שאלה של איסור. מצד אחד, אני יכול לראות את הריבית כסוג של גזל. אתה לוקח כסף שלא מגיע לך. כי נתתי לך 100, מה פתאום אחזיר 120? 120 הללו הם גזל, כי לא הרווחת אותם, הם בעצם שייכים ללווה, המלווה לוקח אותם כסוג של גזלה, או לא, או שכמו הסקלתי לך, הסקלתי לך את הרכב, הסקלתי לך את הבהמה, הסקלתי לך את הדירה, קיבלתי שכר. אם הרכב שלי אצלך אני קורא 20 שקל ליום, אז אם הכסף שלי אצלך אני גם אקורא 20 שקל ליום. ואז עקרונית מדובר בדבר ממך ממונית, אני בסדר גמור, זה נעשה בהסכמה, אני לוקח את זה, אתה מסכים? אלא ביי, שתורה אמרה בכל זאת, יש מצווה וכי אחיך עמך, לא לקחת ריבית. אבל ממונית זה בעצם תיאורטית מגיע למלווה. וכמור זו דילמה משמעותית, הגמרא בתחילת איזה נשך משווה בין גזל לריבית, למה נקרא בגזל, למה נקרא בעונה, למה נקרא בריבית. מאידך, יש כל מקורות אחרים שמצביעים על כך שמדובר בלא של הממונית, אלא של האיסורית. כך במאחיות הונאה, אדם לוקח מחיר מופקע על חפץ. מצד אחד ניתן לראות בזה גזל, החפץ שווה 5, מה פתאום אתה לוקח 10? מצד שני, מאחרי הסכמנו, לא רוצה, אל תקרה. אם אתה משלם את המחיר המופקע, אז אני לא בסדר מבחינה מוסרית, והתורה אחרי זה עשרה זה בלעב. אבל אין פה בעיה ממונית. ממונית, לא רוצה, תקנה. אם אתה קונה מהסכמה, אזי אפשר לבוא בטענות של איסור. התורה עשרה את זה. היא יכולה לקחת תרף, היא עשרה לקחת מחיר מופקע. אבל לקיחה, מחיר מופקע, איננו גזר. או ניגר דוגמה שלישית, משקון. צריך להשיב את המשקון, האם זה בגלל ששוב פעם לקח דבר שלא מגיע לך, או מגיע לך, אתה נתת לו כסף, מניין לבעל חוב שקונה משקון, וכאן לפחות הגמרא יש לה עמדה ברורה, אמר ביצחק, מניין לבעל חוב שקונה משקון, שנאמר לך תהיה צדקה, אם אינו קונה צדקה מניין, מכאן לבעל חוב שקונה משקון. אז הצורך בהשוות המשקון, וכרגע לא ייכנס מה שדיברנו בשנה שעברה בקידושין, דהיינו, בשעת הלוואתו, שלא בשעת הלוואתו, כנגד מהותיו, שלא כנגד מהותיו, ברמה הכללית, דוויצק אומר, משקון שייך למלווה, ויש מצוות צדקה. אני קיבלתי את הכסף כדת וכדין, את החפץ, אני עכשיו מחזיר לך אותו, ואני מחזיר לך בתור צדקה. ולכן תהיה צדקה, ואינו קורא צדקה מניין, מכאן למלכות שקונה משקון. אז כמו יש שרשרת שלמה של מצוות כאלו, שניתן לראותם כמצוות שבאופן בסיסי הן ממוניות, והתואר אדם כסוג של גזל. אז יש גזל, והגזול את החנית מיד המצרי, יש גזל שאני בא ולוקח משהו בכוח הזרוע, ויש גזל, יש גזל שאני נשבע שקר, וככה מעלים ממך את הפיקדון, יש גזל בתוחכם יותר, שאני לוקח כסף שלא מגיע לי, אם בעונה, אם בריבית, או כמו ההפך, שהתורה יצרה מערכת שלמה של מצוות, שעוסקות בגלות חסדים, והיינו, יש מערכת ממונית, יקוב הדין את ההר, ויש מערכת שלמה שהתורה קבעה מצוות שמעבוד, ומה זו אחרת הרחבה של גלות חסדים, אתה צריך, ניקח דוגמה מובהקת, שביתת כספים. כל זה פשוט שהלווה, שהכסף, סליחה, שייך למלווה, או החוב, זאת אומרת, החוב, השעבודים, הם תקפים כלפי המלווה, ברמה העקרונית, למה אתה צוותה על זה? לא כי לקח כסף שלא כדין, לא כי כל הלוואה היא קצובה בזמן, או כל שעבוד הוא קצוב בזמן, אלא התורה רצתה לעזור למסכן. והלוואה בתורה היא סוג של צדקה, אם כסף תווה תמיד את אני אימך, אז ממילא שביתת כספים, סוג של צדקה. זו צדקה שהתורה ייתכן שאחרי זה יפקיע את החוב. אבל זה, נקודת המוצא היא לא ממונית, אלא איסורית, הופך להיות סוג של צדקה, ואחרי היא מופיעה בתורה באמת בפרשת צדקה. זה צמוד לפרשת צדקה שם. ומאין זה, הרחבנו את זה למשקון, הרחבנו את זה להונאה, הרחבנו לריבית, ויש גם מקום לחשוב על השוות הוועידה. כי כאמור, בשוות הוועידה, המצב הממוני הוא מאורפל. בניגוד לריבית והונאה, שתרקח לדבר שלא מגיע, אבל מצד שני זה נעשה בהסכמה גמורה, והלווה או הקונה מסכימים, הם יודעים מה הם עושים ובכל זאת מסכימים, וכנל גם במשכון. לגבי אבידה, זה קורה בעל כוחו, זה קורה באונס. הוא לא הסכים לזה, אלא הוא פשוט איבד את זה. ואז אנחנו יכולים וצריכים להציב את השאלה הזאת לגבי השאלת אבידה. האם בסיסית היא דיני ממונות, בבית אחרת ממוני גבח, והבן דוד של אבידה זה גזלה. אם רובן מצא את אבידה של שמעון, אז בעצם כספו של שמעון אצל רובן. כמו שאם רובן גנב משמעון, אז כספו, או בשון הסוגיות ממוני גבח, כך גם לגבי אבידה. כספו של שמעון נמצא עכשיו אצל רובן. רובן צריך, ולמה השבת השיבם? כי צריך השיב הזולת את ממונו. כמו שיש בשיבת הגזרה של גזל, יש גם שמת, ואשר תשיבם, לא תוכל להתעלם, כי כספו אצלך. זו כאמור גישה אחת. ואם נאמר ככה, אז מדובר בעצם עניין ממוני, ואם למשל יש ספק, הספק יהיה לכולה. כי בדיני ממונות, אז תמיד כולה לנתבע וחומרה לתובע. אז אם רובן יאמר אם יש ספק, אם רובן מצא את העבדה של שמעון או לא, אז שמעון יפסיד. כי רובן עכשיו יהיה מוחזק, וכאמור, בדיני ממונות, ספק זה כולה לנתבע, אז הנתבע יזכה, אם זה שייך לשני, הבעיה היא כאמור שממונות לא שלא כדין. אבל אם זה ספק, בספקות, המוחזקות עצמה היא הגורם המכריע. לעומת זאת, אם נבוא ונאמר, זה לא שהשבת אבידה היא סוג של גמות חסדים או הרחבה של מעין המצוות האלה שדברתי קודם, עונה וריבית, אזי בעצם נהיה בעולם אחר לגמרי, נהיה בעולם של גמות חסדים, והספק אם יש כזה, יהיה לחומרה. כי זה ספק, זה כמו ספק, קרקי עד שמה, ספק לא קרקי עד שמה, ספק אכל מצא, ספק לא אכל מצא, אם זה דאורייתא, ספק דאורייתא זה לחומרה. אז ממילא, כל פעם שיש ספק מצווה מדאורייתא, ספק אמר מת ויציב, ספק אמר מת ויציב, ומת הגמרא בברכות, חייב לומר, כי ספק דאורייתא לחומרה, וזה חצי המצווה אם זה דאורייתא, וכן הלאה. אז גם כאן נאמר, שספק דאורייתא לחומרה. וכנה לגבי האם הוא יכול לתנות משהו בתורה, וכן הלאה, וכן הלאה. דהיינו, יש בעצם קשת שלמה של נפקמינות, ספק, תנאי, איך פוסקים אחר דבו שמואל? איך הקירה ביסורי? כשמואל בדיני. אז איך נפסוק במחלקות השבת הוידה? שכבי עונה, עכשיו אני לא זוכר, אני לא זוכר אם יש מחלקות דבו שמואל השבת הוידה, שבעונה יש כמה מחלקות דבו שמואל, ורשבים אחרי מתייחסים לשאלת הפסיקה שם, הם מדובר באיסורה ובממון. לפני שנתקדם, שימו לב נקודה מעניינת, ברמב״ם, איפה מופיעות יכולת האבידה? יחד עם יכולת גזלה. ברמב״ם שם יכולת גזלה ואבידה ביחד, פירושו של דבר, שבעצם הזווית שמעניינת אותו, למי החבד שייך. ואם רובן לא ייתן לשמעון את החבט שחייב להחזיר, מה שהרמב״ם רומז בסידור ההלכות, זה בא מעין של גזל. יש עשרה פרקים כשממונו של שמעון עובר לרובן בגלל לקיחה בכוח, אחרי זה יש עוד איזה שמונה פרקים, מה קורה כשזה עובר שלא בכוח, אבל עדיין הבעיה היא בעיה זהה. הגזלה והאבידה הם בעצם בעלי מעמד זהה. בשולחן ערוך, הוא סוטה לגמרי מסדר דין ברמב״ם, המחבר מצמיד הלכות אבידה, הלכות הפקר. וזה מתחיל ברש נ"ט בחוק של משפט, הפקר כנראה זה כבר רס המחת, ולאחר מכן הלכות גזלה או גניבה בשין סמך משהו. זאת אומרת, הוא ממש מפריד ומנתק מה שהרמב״ם, מה שהרמב״ם, אגב, בריבית אותו דבר, ברמב״ם זה בכל מהווה ולווה, בשולחן ערוך זה ביורדיה ולא בכל של משפט. אז בכל התחומים הללו הסידור די מעניין ודי משמעותי. עכשיו הגמרא שם את זה במציע, שזה גם קצת מעניין, הוא מצמידה את זה אם נרצה למקרים שבו אדם יעשה לדרוש את הממון שלו, כמו שהם מחזים בתלית, זה איזה פרק, אילו מציאות שלו. ובגלל המוצא של הפרק הוא אילו מציאות שלו, מי הבעלים. טוב, עכשיו, שאנחנו בעצם מלווה אותנו פה לאורך הדרך, לפני שנתח את זה עוד רגע, נחזור פה לראשונים אצלנו. תוספות כזכו שואלים, למה לא נאמר הלכים מוכר? אפילו לשמוע את המים הלכים מוכר הרוב. היינו מחר שואל החבר נמצא מגחן, שבהתר בא מאוד לידו, מדעתו נתנם לו, רחמוד ידעזים בתרובה. תוספות ככה, אם מדובר במקרה רגיל של הלכים מוכר הרוב, אז ברור שהלוקח הוא המוחזק. ועכשיו השאלה, המוכר המוחזק, עכשיו שם שם תפקיע ממנו, כי אני נתתי את הכסף מרצוני הטוב. פה הוא לא נתתי את הכסף מרצוני הטוב. לא נתתי ולא קיבלתי את הכסף מרצוני הטוב. המשתמע, אם כי זה לא מפורש, היות שלא נתנו את הכסף מרצוני הטוב, לכן מה? לכן הוא לא מוחזק. היות שלא מוחזק, עכשיו אני אומר זאת בתוך הנחה, שזאת היא פשוטה, שאין הולכים ממון אחר הרוב, הסיבה היא בגלל מוחזקות. הסיבה שלא הולכים הולכה הרוב בניגוד לתחום אחרים, כי בממון יש מושג המוחזקות. למה זה עושה? זה כבר נעשה לשיעורים קודמים, אבל בעצם זה הערך המוסף. אז ממילא, אם אני אומר שלא קיבל את מוצונו, פירושו של דבר שלא מוחזק. ככה נדמה לי, אני אחרי זה שבאחד האחרונים נמד תוספות אחרת, אבל זה נדמה כפשט התוספות, שבעצם המוצא הוא לא מוחזק בעבידה. מה שבתוספות משתמע מפורש אצל חכמי ספרד, כך את הרמב"ן פה, ויגד הקשיא לן, תוספות, היינו הולכים מונחי הרוב כדאיתא בבא קמא, ולמה מוצא, הייתי ראיה דאיסרא תשקול, ולא קשיא. דעתם הוא דיקל ממו כמו חזקת מרי מוצא ודל מרי דממון הוא. ומה הדרמה פה? המוצא אומר למעבד, תוכיח זה שלך, דהיינו שאתה יהודי ולא גוי, וממילא תקבל את זה לממון דמרי. זאת אומרת, זה אומר תוכיח, אז זו התשובה, לא, גם אתה לא מוחזק. יש לנו פה מקרה שהממון הוא בעצם במצב נוטרלי, כולו מוחזק אצל המעבד, בלי אדם המשך לדבר למה, הוא לא מוחזק אצל המוצא, כמו דבר למה בלי נדר, וממילא אין לכם הולכה הרוב, הממון כרגע הוא לאו דווקא שייך למוצא, ולכן אין בעיה. בשביל הרמב"ן, מוצא אבידה לאו מרי דממון ההוא, הוא לא בעל הממון. כנ"ל ברשב"א, כנ"ל, אם כי יש שם איזה לשון עמומה, כנ"ל בריטב"א, ובעצם יש פה חידוש משמעותי, אם אדם, או טענה, אם אדם מוצא אבידה, כמובן לא לפני יוש. אחרי יוש, אז הוא קונה. לפי משורת הדין הוא חייב להחזיר. אבל אם הוא קונה, אומרת, אחרי יוש, אז כל הדיון הזה לא מתקיים. זה כרגע לפני יוש. אבל די, לפני יוש, מהרמב"ן לא שייך למוצא, ממילא הוא לא מחזיר את האבדה, מצד אחד, סליחה, ממילא הוא מחזיר את האבדה, כי זה לא שלו. אם זה לא עבר את הממון, אז למה הוא מחזיר? כי ממון יגבח. הכסף שייך למעבד, וממילא הוא גם לא יכול להפעיל פה, כמובן, מערך המוחזקות. זו בעצם הטענה של הרמב"ן. מי חולק על זה? חולק על זה המאירי. בדברים מאוד מפורשים, ונראה בהמשך שהוא בעצם במיוחד מסתמך על הרמב"ן עצמו. זה מסגרת הדיון של גבי גויים. ا שהמציאה מקצת קניין הוא וחזרתו דרך חסידות. ובשוננו, המציאה מקצת קניין פרושו של דבר שבסיסית תחת ידו של המוצא גם לפני יוש, וחזרתו דרך חסידות, החזרתו זה מדין השבת הוידה. סבור מדין השבת הוידה, זה מדין גמילות חסדים, מידת חסידות, ואין אנחנו כותבים לחסידות במקרה הזה וכולי. אז עמדתו של מאירי היא שבעצם כאשר אדם מוצא מציאה באופן עקרוני זה שלו, אלא שלאחר מכן התורה באה וחיווה אותו להחזיר את האבידה לבעלים בתור גמילות חסדים, כמו המשכון, כמו הריבית לדעות מסוימות וכן הלאה. הוא באמת מעניין, כשהרבה מסתכל על שעת הספקות, אז הראש שם במציע, הראש הולך הדרך, פוסק את הספקות וחומרה. בגמרא בתחילת אלו מציעות יש בעיה, יש סדרה של בעיות. ההקשר כרגע בכלל לא חשוב לנו, מה שחשוב שהגמרא שואלת שם, מה יקרה במקרה כזה? תיקו. אומר הראש, והרבי יומר וכולי תיקו, וכיוון דלא הפשיטה ספיקה דאורייתא לחומרה וחייב להכריז. וכנ"ל אחר כך בגמרא נוספת שמה, קשירה וקשורה וכחצובה באיה היא ולא הפשיטה ואזילן מחומרה דאיסורה ומכריז. אז לדעתו יש מצווה, מדובר פה בצורך להשיב לקיים מצווה, ולכן הספק יהיה לחומרה. וגם לפי מאירי, פרדוקסלית, בגלל שזה לא ממון, אלא ממונית ושייך לך, התורה אמרה לך, תעשה מצווה בממונך. אז אם התורה אמרה, תעשה מצווה בממונך, אז אתה, זה בעצם ספק יהיה לחומרה. לא אומרים, זה לא הממון שלך, זה הממון שלך, ותעשה איתו מצווה. אז זה אומר שספק יהיה לחומרה. כמו, למשל, אותם שיטות הראשונים, שספק צדקה לחומרה. למה? באמת, צדקה זה הכסף שלך, בוודאי זה הכסף שלך. התורה אמרה, למרות זה הכסף שלך, פתוח תפתח ידך, ובכי אחיך עמך, אז אמר לך, קח את הכסף שלך, תעשה איתו מצווה. אז הוא כבר אגיד, תקנה מצה או תבנה סוכה, גם זה עולה כסף. אז אם אין, התורה אמרה, תעשה עם הכסף שלך מצווה, ספק איסור על החומרה. ברמב"ם לעומת זאת, פוסק אחרת, כאילו פרק ודבר הלכה י' ב' מצא פירות מפוזרים וכולי, היגו חציקה בשתי אמות או קביים בשמונה אמות וכולי, כל אלו ספק, לפיכך לא ייטול, ואם נטל אני לא חייב להכריז. אז מה אומר הרמב״ם? מתייחסים לזה כספק ממונות. בספק ממון אל תיקח אם אתה לא בטוח שזה שלך, ואם לקחת, אז לא אומר ספק דאורייתא לחומרא ותכריז ותשיב, אז אם לקחת, היות שזה עניין ממוני, אז עכשיו אז אתה מוחזק, וכאמור ספק ממון משאיר את הדבר על כנו, ואם זה אצלו אז הוא פטור. אז הראש מחייב אותו בגלל הצד האיסורי, כי זה בעצם מצווה, בביד אחרת כמו מאירי, המציאה מקצת קניין וחזרתו מצווה של גמילות חסדים, אז לכן זה יהיה לאיסור לחומרה. הרמב״ם לעומת זאת מעבר, אני שמתי את זה בכל גזרה ועבידה כפי שהסברתי קודם, כי בעצם מדובר בשאלה של ממון יגבח, ובית אחרת אילו מציאות שלו, מה ששלו אז הוא פטור להכריז. למה? כי אם זה שלו, כי השבת עבידה נובעת מזה שממונו אצלך, אז אם זה שלי כבר לא ממוני אצלך. וממילא גם בספק אנחנו נדון את זה לכולה, אז לכתחילה לא ייקח, אבל אם לקח לא יכריז. הוזרו לקח את זה צעד קדימה ויצא אפילו בו את המושג שהם מונח, זהו עקבי בזה, הוא חוזר בשלושה מקומות שונים, בתוך כמה, שלושה בדף בגמרא. בתחילת הפרק שם אותו בעיה של הקביים, ועלתה בתיקו, וכתב רבי משה, ברבי מימון זצ"ל, לפיכך ויקרים אותה אני לא חייב להכריז, ונראה בעיניי, שהם מונחת שבו אליהו, וכולי, ואחר כך בית הרחבה, בסימן סמכוו, כתב משה ברבי מימון זצ"ל, את דבר שהם עושים מה, זכה בנו חייב להחזיר, וכולי, ואינם ידריש פירקין, ואתה בטרק, ואינם ידרי בעיניי, לפירוש רשי, דהואיל, ואת על ידי ביסורה, ימונח עד שבוע אליהו, דהואיל, ידוע שזה ממון אינו שלו, אלא רוצה לזכות במחמת מציאה, ואתה ידוע אם הוא עבדה בטרה, או אינה עבדה ביסורה, כך ימונח. אז מה אומר ככה? הוא מתחיל לדון הזה במושגים של הסוגיות שממון מוטל בספק. כל ששניים אוחזים בתלית, וכל מנה שלישי, אלו כל הסוגיות במציא דף ב' דף ג' שעוסקות בממון המוטל בספק, וגם כאן, אתה בא לזכות בממון, הוא אם ידוע שזה הממון אינו שלו, אלא הוא רוצה לזכות בו מחמת מציאה, אז מה עושים ואין הדבר ידוע? כשיש ממון שלא ידוע, אז הוא אומר, אני חושב יהיה מונח, אז כרגע לא אכפת לי הדיון שהם מונח למעט יחלוק או קודם גבר, אבל ברור שאתה מכניס את הדיון לפרמטרים הללו, אתה בעצם מתייחס לשאלה כשאלה ממונית. סוף דבר, אם מתייחס פה לשאלת הספק, אנחנו מקבלים פה את הראש כדעה בודדת שספק איסור לחומרה, ולעומת זאת הרמב"ם את העוז הרוח, כי מצדדים בבדיקה ממונית של השאלה, הבדיקה הממונית היא זו שתכריע, ולאורה נתנהל, וזה כמובן דומה לזווית שהרמב"ן אומר אצלנו פה, דהיינו שבסיסית האבדה שייכת, האבדה בסיסית אינה שייכת למוצא, כנראה שייכת למעבד, ולכן אתה לא מוחזק, ועל כן אם יש ספק, אז הספק מוחזקות, ו... אז יש לנו פה אם כן, נכון ראשונים, אני כבר אומר עכשיו שבהמשך נסייג את זה גם לפי אולי מצוות שונות בשבת הוידה, אבל כרגע מדבר על שבת הוידה כמכלול אחד. זאת אומרת, אני לא נכנס כרגע לשאלה משבדי בנעשה, ללא תעשה וכדומה, אני אתחיל את זה קצת בהמשך מנדו. כרגע אני אתחיל את זה כמכלול. אוקיי, אז יש לנו כן מכלול בראשון. המאירי מצד אחד, וכאמור הראש כנראה באותו כיוון, לעומת הרמב"ן, הרשב"א, הריטב"א, מה שנראה לי כפשוט התוספות, וגם הגישה של עוז הרוח והרמב"ם לגבי שאלת הספקות. עכשיו, הנושא הזה גם עולה באחרונים, אחר כך השח פוסק לגבי מקרה שם של אדם מוצא עבודה של גוי שם, אפילו זכה בה כגון שנוצא לפני יוש, אז הוא גם הניח, בלי קשר למצווה, משל גוי, מה קורה אצל גוי, אז אתה פטור מלהשיב. ובכל זאת, לא זכית. כי השניים המונית היא של אחת, והמצווה היא של אחרת. אז לדעת השח, מה קורה בגוי? אני פטור מלהשיב, אבל לא זכיתי. השאלה ממונית, ממונית זה עדיין לא החבט שלי ואני לא מוחזק. אנחנו נפיים מצטט וחולק על כך, ישראל שותה עבידת הגוי, אף על פי עבידת הגוי מותר, עדיין לא קנאה, כן אני מדבר הבח והשח. ואני יודעתי אינו כן, אלא מיד כיוון דבד יד ישראל זוכה מן ההפקר, וכן נראה את עבידת הגוי, כיוון דבד יד ישראל היה זוכה מן ההפקר. אז הוא בעצם אומר כמו מאירי. ברגע שאדם זוכה בחפץ, או תופס את החפץ, הוא בעצם זוכה בזה במה העקרונית. ורב דברי התוספות בסוף כמה דכתובות. הוא בית התוספות, כמו המאירי, אני די מפקפק בזה, אבל ככה בכל הוא בית התוספות, בדיקה בתוספות הראש והרעש לא נותנת ממצאים חד משמעיים, כי זה די דומה לתוספות שלנו. כל בנגח ובנגח, אם זה לא התוספות, זה ודאי המחנה אפרים עצמו, וחשוב את זה גם המאירי. עכשיו, אחרי שאת המקורות הללו, ננסה לנתח את העניין. כאילו, מדוע נגדיר אותו כן כבעלים, לא כבעלים? אז כאן בעצם זה מספק לנו, זו פריזמה מאוד טובה, לראות שוב פעם את עקרונות היסוד של מוסקות, עקרונות שכבר עלו פה בעבר בשנים קודמות, ואולי גם השנה. דהיינו, במה בצורה בעבידה? השני אחת, ניקח גזל. גזב לא ישוע בעלים. אומר רבי יוחנן במקום הדפיים. גזב לא ישוע בעלים, שניהם אינם יכולים להקדישו. זה לפי שאינו שלו, זה לפי שאינו ברשותו. דהיינו, הבעלות בעצם מורכבת על פעם משני רבדים. רובד אחד של התפיסה, החפץ נמצא בידך, אתה שולט על הפיזית, הוא מונח אצלך בכיס, ותוכל לעשות את מה שאתה רוצה. בגניבה זה נפגם, כי הבעלים כבר לא שולטים. הגנב שולט. הבעלים איבדו את השליטה. אז אם אלה, הם לא יכולים להקדיש. למה? איש קדיש את ביתו, מה ביתו ברשותו, הכל ברשותו. וזה מהווה באמת חיסרון בבעלות. חוסר יכול להשתמש, מהווה חיסרון אמיתי בבעלות. שנית, יש גם את הבעלות מכך שהחפץ מוגדר כשלו. מה שקראתי פה בעבר ייחוס. חפץ מוגדר כשל אדם, מבחינה משפטית זה נחשב שלו, אנחנו מגדירים זאת ומייחסים את זה לאדם, ואנחנו בעצם אומרים, זה החפץ, זה מוגדר כשלך. אז למשל, אם השם שלי כתוב בתחילת הספר, כמובן שלא, אבל... אם היה כתוב בשם שלי, אז זה בעצם היה מהווה איזשהו תמרור. ספר הזה מיוחס אליו. וכנענו את אדם יש לו רישיונות רכב. אם יש אדם רישיונות רכב, אז לא, זה לא מפתח, וזה בטח לא ההגה, אבל כתוב שם שהרכב הזה רשום השם ראובן שמעון לוי, וככה זה בעצם מעניק לו בעלות, כי בעצם... יחסנו לחפצים יחס כפול, יחס אחד הוא מציאותי פיזי, אנחנו יצורים פיזיים, ויחס שני זה יחס משפטי, אנחנו יצורים חברתיים, עם מערכות יחסים שמנהלות את, אם לא מורה שמחוש איש איזה חיים בלום, זאת אומרת אנחנו לא מאמינים בסודות החזקים, אלא מאמינים בהסדרת יחסים בין בני אדם, ויצירת מושגים מופשטים, בין היתר מושג הבעלות, וזה כמו מתרגם מה שאנחנו קוראים בעלות דיורה או בעלות משפטית מופשטת. עכשיו בדרך כלל יש לי גם וגם, לעומת זאת כאשר יש גזל, אז עכשיו הבעלות המשפטית החוקית היא של הבעלים או של הנגזל. הבעלות הפיזית, השליטה, הכוח הזרוע של הגנב. אז אם אלה, כל אחד שרוצים בעלות עכשיו, שאתם יכולים להקדישו, זה לפי שאינו שלו, זה לפי שאינו ברשותו. אז אחד חסר הרשות או התפיסה, ושני חסר הבעלות או הייחוס. אם אלה, יש פה כל אחד תקוע עם חצי, ומקובל לומר שלגנב יש באמת קנייני גזלה, אבל סלובייצ'יק תמיד הביא ראיה לכך מזה שגנב פתאום משלם דמי שכירות. מה במקום לצדיק זין, תוקף בספינתו של חברו, אם אני נכנס לאוטו שלך ונעשה בו בלי רשות, ואני לא גנב, אז נגיד הסוגיה שזה נבס זה לא חסר, ואם למשל זה רכב שכן עומד לשכירות, אז בוודאי שהוא חייב לשלם, כי זה נהנה וזה חסר. אבל עקרוני, אם אדם משתמש בחפש הזולת, הוא חייב דמי שכירות. לעומת זאת, אם אדם גונב, אם אני אכנס למגרש חניה של חברת השכרת רכבים, ואני אגנוב את הרכב שלהם, אני פתוח לשכירות. צריך להחזיר כמובן את הרכב. אבל אחרי שאחזיר את הרכב, אני אהיה פתוח לשלם דמי שכירות לכל התקופה. למה? כי הייתה לו בעלות. איזה בעלות? הבעלות הממשית. אז הבעלות הזאת היא בעצם, היא פותרת בשכירות, כי לא ניתן דברים נוספים. יש לו כאמור בעלות בעצם מורכבת משני המרכיבים הללו. ובית אחרת, הבעלות היא על כבעת פי רחשי. היא יושבת על שני עקרונות. עכשיו, בעבידה לכאורה, זה מצב די דומה. אז אולם לא חטאתי ולא אביתי ולא פשעתי, אבל בפועל, אם זה קודם ייאוש, אז רובן הוא עדיין הבעלי. אחד הייחוס, החבר תמשיך להתייחס לחי רובן. אחד השליטה, שמעון מצא את זה, אז השליטה אצלו אומרת, רובן הוא הבעלים, ושמעון הוא השולט. כמו במקרה שגנב ונגזל, כך גם מוצא ומאבד. המוצא הוא השולט, בהבדל אחד, וזה מה שגם אומרת כל הזמן, פה זה בתירת אל ידי, פה זה באיסורת אל ידי. אבל בשני המקרים זה את אל ידי. אז את אל ידי של המאבד, את אל ידי של המוצא, את אל ידי של הגנב, וכנגד זה יש לו שזה יצא מידו, או המאבד, או כאמור הנגזל. ואז, כמו שאני קודם, לא במקרה הרמב״ם שם את חוד גזלה ועבידה ביחד, כי התבנית אכן מאוד דומה. ולכן, אז עכשיו, יבוא, עכשיו בעצם המקים כאשר הקריטית, מה יש למוצא? למוצא יש אך ורק השליטה, ללא הבעלות ולא הייחוס כלפיו. אז האם הוא בעלים או לא? וכאמור, זה בעצם מחלוקת בין התוספות, בין הרמב"ן לבין המאירי, או בין הראש לבין האוזרוע וכן הלאה. אז בעצם קשור בשאלה עד כמה בעלות ממשית פיזית יכולה להיות גורם דומיננטי מבלי המרכיב השני, מבלי המרכיב המופשט המשפטי. וכאן יש סוגיות שמדברות כאמור על שיתוף הפעולה, כמו מה שצאתי קודם. ויש כמה סוגיות או כמה מקומות שבו עולה לדיון השאלה לגבי בעלות פיזית כשל עצמה. עכשיו כמובן יש כל כך שזוכים מהפקר. עכשיו שם יש רק את זה. מחירות, למה אתה זוכה מהפקר? פשוט מאוד, כי אין שם שום ייחוס. אז אם אלה, מה שקובע זה אך ורק התפיסה הפיזית. מה קורה? בגישה יותר חריפה, עכשיו יש גישה חריפה יותר בחלק מהראשונים, שבעצם מה שחשוב זה רק ייחוס הפיזי. אלא מאי, אם יש לי ייחוס, אז המשטרה יותר חזקה מהגנב שלי. רובן פרץ לבית של שמעון וגנב כלי כסף. שמעון מתלונן במשטרה, וקרה נס גלוי, והמשטרה חקרה את האירוע, ומצאה את התכשיטים. אז אם אין למה, בעצם יבוא עכשיו השוטר, ויקח בכוח מידו של שמעון, מידו של רובן, משהו גנב. מחירות, אם יכול להוציאו בדיינים, אז בעצם הוא לא שולט. אם אני יכול להוציא בדיינים, אתה בעצם לא שולט. לעומת זאת, ואז בעצם, תפיסה כזאת, השליטה זה בעצם לב הבעלות, רק שליטה עושה מניפולציות, או הייחוס יכול לפעמים לתת שליטה יותר מתוחכמת. כי בסופו של דבר, זה כמו, כי הילד, זה כמו מי שמרביץ לילד קטן, ואז פתאום מביא את אבא שלו, שהוא פי שניים גדול, הנער שמרביץ לילד, לא שם לב שהאבא מאחורה. אז הגנב שגונב מהנגזל, לא שם לב שאת המשטרה, ויכולה להיות חזקה יותר. וממילא באמת, ואני לא נכנס פה לפרטים, אבל מי שמתעניין שיחזור כבר במציאת דף זין עמוד א', אם אינו יכול להוציאו בדיינים, זה משנה את התמונה. באחרונים יש הגידים יותר מחריקי לכת, מבוסס כבר בעצם על דעה בראשונים, הרשב"א בגיטין דף למד ח' אומר שבזמן מלחמה, אז המדינה הכובשת זוכה בנכסים. למה? כיבוש קונה. כי בעצם אין חוק. במלחמה אין חוק, יש רק דבר אחד בלבד, כוח הזרוע. אז כוח הזרוע, כשאין לא מוגבל על ידי חוק, אז הוא זוכה. באים האחרונים, חתם סופר, ודבר אברהם ואחרים, מים יחיד יכבוש. מה זה יחיד שכובש? זה כמו שלי קודם, זה בעצם אני לוקח משהו ואתה לא יכול, אתה לא יכול להחזיר את זה מן ידי המשטרה. אז יש מי שרוצה בדבר אברהם סימן י' ויש כאן תשובה קודם בחתם סופר, יש דיון ארוך שם, האם אולי כיבוש מהווה קניין. מחירות שהשליטה פיזית, כשהיא כשלעצמה, כיום במלחמה אמיתית או בהפקר, אז היא בדי מספקת. כשהיא לא לבד, אבל היא הכוח הדומיננטי, אז האם ניתן לסמך רק על זה בלבד? אז כמו זה בעצם נושא שהוא לא ברור לחלוטין. כמה אחת, אם איזשהו ראיה די חזקה על פניו, כמה בחולי נפקו שם מתת, כן, וגם עוד שם ככה. מקדיש תנגולתו לבעל הבית, מקדיש תנגולתו לבדק הבית, קדושת בין בעלמה היא, כיוון דמרדה, פקה קדושתי וחייבת בשילוח. אז אם אדם מקדיש תנגולת בדק הבית, לא בדק הבית, כי בדק הבית מבוסק קניין ממוני, קודש המזבח בנויים על קדושות אחרות, אבל קודש בדק הבית ברמה הבסיסית בנויים על קדושת דמים, אז בעצם אני נותן להקדש כסף. משל, מה במעילה לא יהל כמקדיש השפטות? כי אתה יכול להקדיש כל חפץ שבעולם, כי אפשר גם להקדיש להקדש כסף, או אני יכול לתת כל הבקבוקים שמחזור להקדש. כי בהקדש יש מה לעשות איתם, אז הוא יממש אותם ויקבל בזה קצת כמה שקלים. אז ממילא, אם אדם מקדיש תרנגול בדק הבית, ויש שם קדושת דמים, כיוון דמרדה פקעה קדושתיים. למה? כי אם אתה לא שולט, אין בעלות. זה פשט הגמרא, אומרים התוספות שמה, שמי למהכה, דאבזים ותרנגולים של חולין, שמרדו מבעליהם, וחולם אבו הפקר, והמחזיק בהם זכה, דאך היינו תמה, כיוון דמודו, אבו הפקר וחייבים בשילוח. אז אם יש לך תרנגולת או אבז, או כל מיני בעלי חיים שובבים אחרים, שמורדים, אזי עצם המרד פקע את הבעלות. ככה בתוספות אין פה עסקול ייאוש או לעבידה, עצם המרידה פוקע את הקדושה, פוקע את הבעלות, ברמב"ן שם יש ניסוחים יותר, גם ניסוחים בחלקם הוא מכניס גם מרכיב הייאוש. הרמב"ן פה בגישה אחת מסניף את זה לאבידה. בתוספות זה לא קשור לאבידה. אין פה ייאוש, אלא מה יש? יש דבר אחד. אם אתה לא שולט, אין בעלות. זה בעצם מביא אותנו למקור נוסף, זה הדין שעבודה ממנו ומכל העולם. אבידה ששטפה נהר, אומרת הגמרא בתחילת אלו מציאות, מניין אבידה ששטפה נהר, שכל אבידת אחיך, שעבודה ממנו מוצא לכל העולם, יצא זו שעבודה ממנו מכל עולם. אז עבודה ממנו מכל העולם, נכון, חייבת שתחתית הנהר, גם הבעלים צועקים, חי וקיים, חי וקיים לא מתייאשים, וגם מצעקות אחר בבוקר לא מתייאשים, פשט הגמרא, או הגמרא אומרת שעבודה ממנו כל אדם, הפקעת הבעלות. עכשיו, הרמב״ם בונה את זה ייאוש. הרמב״ם בכמה הלכות בונה את הגמרא הזאת על ייאוש. וזה עבידה שמתייאש. אבל תוספות, זה לא קשור לייאוש. בלי שום ייאוש. אתה אומר, אני לא מוותר, לא מוותר, ולמרות שזה, למרות שזה תחתית הנהר, אני לא מוותר על הבעלות שלי, אז אמנם זה רק דף נייר על הקיר, ורק, ולא יהיה לי שום שימוש בחפץ, לא משנה. עצם העובדה שאני יכול, עצם העובדה שזה תחתית הנהר, אני לא מוותר, ובתוספות זה מעניין אותנו. אם אין שליטה, אין בעלות. אותו דבר עולה גם כן לגבי איסורי הנאה. יש בו ראשוני ויכוח גדול, ומי שרוצה לראות במקום מרכזי זה בריטב"א בסוכת דף ל"ה, האם יש בעלות ביסורי הנאה? יש קבוצה אחת שאומרת, איסורי הנאה זה שייך לך, ואין לך מה לעשות עם זה. אם יש לך שור נסכל בבית או אורלה, זה ודאי בבעלותך, כי למה לא בבעלותך? אבל מה לעשות איתו? לעומת זאת, קבוצה אחרת אומרת, אין בעלות. למה אין בעלות ביסורי הנאה? כי אין שליטה, כי התורה קשה לך את הידיים אחרי הגב, אז אתה לא יכול להשתמש, בעצם אין לך בעלות. בעלות מניחה השימוש. אם מסכם את זה, יש כמה מקורות שניתן כמור, ניתן לתת להם אולי הסברים אחרים, ויש כמה מקורות שבעצם באים ואומרים שבמקום שאין שליטה, במקום שאין שימוש, בעצם אין בעלות. מושג הבעלות מניחה, מושג הבעלות מניח שיש לך שליטה על החפץ. אין לך שליטה, סיבות מעשיות, זה בתחתית הנהר, התרנגולת ברכה, או מסיבות הלכתיות, כגון איסורי הנאה, אין לך יותר בעלות. כמו מקורות אחרים, מסבירים את הגמרות האלו מסביב למושג הייאוש, עכשיו מה הייאוש עושה פה חצי משפט? ייאוש הוא פועל, למה באמת צריך, למה הוועידה נקנית רק אחרי ייאוש? אז הפלש, כי הוועידה מפקיעה את הבעלות הפיזית, והייאוש את הייחוס. אומרת, קודם ייאוש זה ממשיך את מיוחס אליי. כאשר אני מתייאש, אז אני ניתקתי את הייחוס. ואז בעצם, יש כאן שתי אסכולות. אסכולה אחת אומרת, הכל תלוי בדבר אחד בלבד. בשליטה. למה צריך, עכשיו, אם זה מיוחס אליך, אתה שולט. כי כתוב את השם שלי, אז מישהו אחר לא ישתמש בזה. כי הוא יודע שזה שלי. אבל זה בעצם נותן כל הזמן שליטה. וממילא, למה ייאוש חשוב? כי לא התייאשתי, אני עודף אחרי זה, ואני אמצא את זה בסוף. אבל אם התייאשתי, אני כבר לא עודף אחרי זה, אז בעצם זה יישאר, זה המוצא. וכו'. התפיסה השנייה אומרת, לא, בעלות מורכבת משני מרכיבים. א', השליטה, ב', הייחוס. אז ממילא, אם איבדת ולא התייאשת, אתה שומר אצלך עדיין מרכיב אחד מהשניים. זה כמו גזל, ואני תישוע בעלים. כמו גזל, ואני תישוע בעלים, הגזלה, הנגזל שומר על התואר, אז גם המעבד. זה מרכיב אחד, מרכיב השני זה השליטה. אז אם הוא עבד, אם זה נעבד והתייאש, או נגזל והתייאש, אז הבעלים יצאו מהתמונה, כי הם איבדו את שני הרגליים. אבל אם זה גזל או נעבד ולא התייאש, אז רגל אחת קיימת, רגל שנייה נעלמה. ובעצם, זו המחלוקת פה בין מאירי לבין הרמב"ן. כשאמרנו לב מרי דממונה, בעצם מה הוא אומר? הוא בעצם בא ואומר, הבעלות אינה שם מוצא. למה? בגלל שזה עדיין שאנחנו נאבד. זה כמו גזרנו את השם הבעלים. זה לפי שאינו שלו. הייחוס או הבעלות המשפטית נשמרת למעבד. כל עוד לא התייאש, ברגע שהוא התייאש, אז זה יתנתק. כל עוד לא התייאש, אז מבחינה פורמלית משפטית זה שלו, ממילא המעבד, המוצא לא קונה, השיטה הפיזית שלו איננה, ולכן הוא לא מרי דממונה, היות שלא מרי דממונה, אז מילא הוא לא מוחזק. אחד אני בונה את המוחזקות כאן על הבעלות הפורמלית, וממילא הוא לא, ממילא מרת הוא לא קונה, וממילא אם הוא לא קונה, אז באה תואב ואמרה, אתה חייב להחזיר. בבית אחרת, השב תשיבם זה ממונה. מאירי לעומת זאת, עקרוני המציאה מקצת קניין. הביטוי מקצת אצלו, בגלל אולי הוא מרומז למרכיב הכפול של הבעלות, אולי לא. אבל בכל אופן, המאירי חושב כך, שבסיסית השליטה שהשגתי בחפץ מספקת בשביל להגדיר אותי כבעלים. המציאה מקצת קניין. אז בעצם קניתי. למה אני צריך להשיב? אני צריך להשיב חזרתו מידת חסידות. ומחירות, לפי מאירי, העובדה שאדם מבית חפץ, בעצם אומר שהוא גם מבית בעלותו, באופן בסיסי. ורק התורה חסה עליו, ותקנה, או צוותה עלינו, להשיב מדין גמילות חסדים. זה בעצם הלב המחלוק פה. זה בעצם מחלוקת בסיסית ביותר, מהי בעלות? עכשיו יש פה נקודה נוספת שעולה, או, זאת אומרת, עכשיו, כל זה נמצא בתור הנחה כרגע שהמצוות לא משפיעות על בעלות. אלא שכל מה מנתח את המצב במה הפריורית, ולפי זה אני מניח שזה גם הסבר שהמצוות. ולא שהציווי עצמו איכשהו מפקיע את ה... או משנה את התמונה, לא היינו עומדים במציע על הסדר, היינו נכנסים לזה יותר. כרגע אני אשאר באמירה הזאת. עכשיו, יש גם במציא דף למד עמוד א', לגבי כהן, לגבי כהן בית הקברות, והפטור של להחזיר אבדה כשבתוך בית הקברות. מכהן לא אבדה בית הקברות, פטור מלהשיב. אז הגמרא מסבירה שם, בין היתר, בגלל שזה ממון לעומת איסורה. אז הרמב"ן שם מרחיב בכך, שבסיסית מדובר, עכשיו יתרה מזאת, הגמרא גם נכנס שם לשאלה שעשה דוחה לא תעשה. כי בעצם השבת אבדה זה עשה, ותרומת כהנים זה לא תעשה, אז מה שמעלה את השאלה, למה נגיד עשה דוחה לא תעשה? זה מציע דף עמוד א' למטה, פשיט, ההי עשה, והי לא תעשה ועשה, ולא עתי עשה, ודחי לא תעשה ועשה, ותו לא דחי איסור מקיים ימון. אז בואו ככה, אין פה עשה דוחה לא תעשה, כי יש עשה ולא תעשה, דהיינו, יש קדושים יהיו לאלוהיהם, וגם נפש לא יטמא בעמיו, אז אם אלה לא דוחים תומת כהן, כי זה עשה ולא תעשה. וחוץ מזה זה ממון ואיסור. טוב, שואלים ראשונים שמה, אבל בעצם, זה, יש הסבר יותר פשוט אפילו. זה לא בעידנה. זאת אומרת, הדחייה, זאת אומרת, העשה ולא תעשה, לא מתחשים בו זמנית. כי ברגע שהכהן דורך בית הקברות, הוא בא לאיסור, את המצווה לא יקיים עד מתי? עד שהוא ישיב את האבדה. אז האיסור עובר בשעת... בשעת מעשה, והמצווה יקיים רק בהמשך, וממילא זה ברור לגמרי מהסוגות ביבמות, שמקרה כזה לא מנסה, דוחה לא תעשה. ככה הראשונים מתקשים שם. אומר חדושי הרן שם, אין שום בעיה. זה רן במציא דפלם, זה לא בדף מקורות. פרבנת הפרץ דורים רחוקים. ואף פי שגדולי האחרונים סמכו עליו, אין דעתי נוחה מהם. לפי שהם הוצלחו לדחוק, משום שסביר עלי, שהרי אבדה ואינו מחזירה, והולך לו, אינו עובר העשה, תשב תשיבם. ומכך, מה אם אדם רואה אבדה ולא מחשיב אותה? הוא לא הגביע אותה. הוא רק ראה אותה ולא הגביע אותה. אז אומר הרן, לפי הרמב"ן, הוא לא עבר לשב תשיבם. משהו אחר כן, וזה נמשך. אבל הוא לא עבר לשבת השיבן. ולמה לא? כי השבת השיבן אומר, כאשר ממונו שהזולת אצלך ביד, תשיב. או במחירות ממון יגבח. אז אם אדם רב ודם מרחוק, ויחיד לא יתקרב אליה, הוא לא רוצה בבול מוח, הוא לא רוצה להתקרב, הוא לא עבר לשבת השיבן. וממילא, בעצם זה אומר שהשבת השיבן זה רק שאתה מרים את האבדה, ואתה נכנס בית הקברות הרבה לפני כן, והסתבכת. אומר הרן, ואני, איני אומר כן, אלא קורא אבדה והולך לעובר בשבת השיבם. בדעת הרן, ברגע שאתה מתעסק, ברגע שזיהית את האבדה ואתה מתעסק להשיב אותה, אתה כבר בעצם עוסק במצוות השבת השיבם. בחירות, יש פה מחלוקת מאוד פשוטה. דעתו של הרן היא, שהשבת השיבם כולל גם את העיסוק, או לחזר אחרי האבדה. דעתו של הרמב"ן לעומת זאת, שהשבת השיבם כולל אך ורק דבר אחד, כולל להחזיר, לדאוג שהחפץ עובר לידי הבעלים. כל עוד לא בידי הבעלים, זה לא השבט השיבה. לכן המעתיקה זה שם הממונה, כי זה בעצם להחזיר את הממונה זולת. מה חושב הר"ן? אני חושב לא, ממונית זה לא שלו, הוא איבד את זה. אז למה יש השבט השיבה? גמילות חסד. אז אם הוא היה, לו זה היה מצווה להשיב את ממונו, הרבן הצודק, אבל בכל מקרה זה לא ממונו. מדוע אם כן צריך להשיב? גמילות חסד. והגמילות חסד אם ככה לא מתחיל מרגע שאתה מחזיר, אלא מרגע שמתחיל להתעסק ולדוב אחרי זה ולחזר אחר אבדה, מאותו רגע ואילך כבר הפך להיות גמילות חסדים. טוב, עכשיו כל זה נשים לצד רגע אחד, נתעכב פה נקודה נוספת. מדובר בסוגייתנו על אבדת גוי, או ספק ישראל, ספק גוי. דעת המאירי, זה כשעצמו אחת ההוכחות המרכזיות לתפיסה שלו. וכאן בעצם הוא נסמך על רעיון שגם מופיע בהרחבה ברמב"ן על התורה. יש דיני ממונות מסוימים שלכאורה פשוט שמוצאים גם על גויים. קרי, לא תגזול. אז אומנם בגמרא יש כאן דעה אחת שגזל עקום מותר, אבל הדעה הדומיננטית הרווחת היא שגזל עקום אסור. לא תרצח, קנה. שעות אבדה לעומת זאת, ריבית, ריבית זה פסוק מפורש, תנוכי תיגוס, לנוכי תשיך, ולהכריך לא תשיך. יש דברים מסוימים שהתורה אפשרה, באמת, לא, אתה לא מצווה על גוי, יתרה מזאת, התורה אפילו או התירה מפורשות או אפילו צוותה לדאוג כלפי גויים, מה שאין כן מצוות אחרות ששם צריך להיזהר בגויים כמו ביהודים. מה העיקרו? אז אומר הרמב"ן על התורה הדבר שהוא מתבקש הוא בסיסי. אם מדובר, בעצם דיני ממונות שם מתחקים לשניים בדו שדיבר עליהם בשיעור הזה. יש דברים שאומרים בסיסי הן זכויותה של הזולת. למה אסור לי לגנוב? כי אין לי שום זכות לגנוב, מה שאחר, זה זכותך שלא יגנבו ממך. זה בעצם מגיע לך לא, משורת הדין. יש לך הגנה על הממון שלך, זה שלך. יש בעולם מושג של בעלות, בעלות שייכת לאדם, קל וחומר על חייו, וממילא אסור לגנוב ממישהו, כי אין לו זכויות שלו, ואחרת זה ממונו. יש כמו זכויות אחרות, שכפי שאמרתי קודם, זה לא דווקא הזכות שלך, אלא התורה אמרה, תעשה לפנים משורת הדין. אז המשכון הוא זכותו האמיתית של המלווה, אם אינו קונה צדקה מניין, נקרא לחוש גם השקוד, ובכל זאת תעשה איתו צדקה. אז התורה בעצם באה ואמרה, במה העקרונית זה שייך למלווה, ותעשה עמו חסד. למה? או כמו שביתת כספים. ברור שהשעבוד החוב מגיע למלווה, ותעשה איתו חסד. וכך הלאה. שבנקודה הזאת יש הבדל עצום בין, או בנקודה הזאת יש הבדל עצום. אם אני מדבר לגבי דוש שמגיעים לאדם, לפגוע בו זה עוול, וזה עוול נוראי. לגנוב מבן אדם, כל גוזר כי נותן נפשו. לגנוב מבן אדם, להזיק לבן אדם. למשל, בעיניי די בעוד, לכל פשוט שגם איסור חובל יש בגוי. כמו שזה לא מפורש בראשונים, אבל אין צבא שלא לסור גם חבלה של גוי. זאת אומרת, אתה פוגע באדם אחר שהוא חוץ ממך. יש גם אחרים שאני עושה את מטור טובה, שאני לא חייב את זה לכל אחד. עם אח שלי, אני לא אלך לשכן ופוץ לב הביתה בשביל להשתמש בטלוויזיה שלו. ואני לא אפוץ למחסן שלו כי אני רוצה להשתמש בכלי עבודה שלו. לעומת זאת, אם השכן יבקש ממני, אני יודע מה, לקחת הרכב שלי, יסוע איתו לשלושה ימים, אני אגיד להם, כל הכבוד, לא מוכן לתת לך. אם אח שלי יבקש ממני, אני אתן לו. כי זה לא מבוסס על צדק, זה מבוסס על חסד.
או בבית אחר, השם חסד מושפע ממערכות יחסים. ככל שאתה קרוב יותר, ככל שיש איזו קבוצה שהיא מאוחדת, ככל שיש קבוצה משותפת, בתוך המשפחה אנחנו, נושים, אנחנו עושים דברים שעושים אחרים. זאת לא פגיעה בזולת, כי ואהבת לך כמוך אומר, תן לזולת מה, מה שמגיע לך. חסד אומר, תן לו מעל ומעבר. הוא אומר, תראה אותו כחלק ממך. וזה, יש דרך בין משפחה לבין שכנים, טוב שכן קרוב מהחוק, לבין אנשים זרים, וכן הלאה וכן הלאה, ושאר ייצור מדרג שלם של למי שהכי קרוב אליי, לילדים שאני עושה ככה, למשפחה הדרגה הראשונה ככה, לחברים ככה, לשכנים ככה, וזה הכל קשור, וכן, שמחות היחסים שונות בין הקבוצות השונות, והיחס הוא בהתאם. אגב, בחצי משפט, זה גם הסיבה שקדוש ברוך הוא נתן מסעדנו שנותן לגויים. כי גם שם זה מבוסס על מערכות יחסים. עכשיו, כל מה שקשור לזכויות, צריך לפגוע בגוי. ברמה כלכלית, משפטית, גוי הוא אדם ככל האדם. הוא אומר, צריך לפגוע בממונו, בגופו וכן הלאה. לעומת זאת, אם מדובר בלעשות לו טובה בגמות חסד, אז כאן, אני אומר, אתה לא אח שלי, הוא כן אח שלי. וכן התורה משתמשת תמיד, עמיתך, אחיך, לנוכרי תשיח, אחיך לא תשיח. וכן הלאה. מדובר שתמיד על אחווה, ראות ומושגים מהסגנון הנעל. שאלו מושגים שמסודם ובשורשם מתייחסים מערכות יחסים. עכשיו, בעל התורה אומר את זה בכמה שורות כמו את זה על המצווה שם של לא תשיך לאחיך, הוא ביאר בכאן שריבית הנוכרי מותר. והוא הזכיר כאן בגזל ובגניבה, כמו שאמרו, גזל גוי אסור. אבל הריבית שהוא נעשה לדעת שם וברצונם, מחירות זה לא גזל. לו ריבית היה גזל, אז גם גוי היה גם איסור ריבית לגוי. אבל היה עוד שריבית אינו גזל, כי נעשה לדעת שם וברצונם, לא נאסר, אלא מצד האחווה והחסד. מחירות, אני לא פוגע בו, אני פשוט לא עושה לו טובה, אני לא מפרגן לו. כמו שצבא עבדך כמוך, וכמו שמו ישם פייר דבר מבחה בליעה לאמור דהיינו שמיטת כספים, כי חסד ורחמים יעשה עם אחיו, כאשר ילבנו בלו ריבית, ותחשב לו צדקה, וכן השמיטה חסד באחים, לכך אמר, תנוכי תיגוס, וכבר לו ברכה. למה יש שם כי ברכה השם אלוקיך? כי בעצם עיקר הדין אתה לא חייב לעשות את זה. אין ברכה למי שלא גונב. מי שעושה חסד יש ברכה. כי הכתוב לא יזכיר ברכה בצדקה ובחסדים, ובגזע ובגניבה ועונה. אז זה מעניין שהמבן מבחין בין עונה לבין ריבית. זה קשור סוגיה במציאת דף סמך א'. אבל הרבב אומר, זה הקו, מה שקשור לאחווה, כל הכבוד לך, מגיע לך ברכה, וזה רק יהודי ולא לגוי, מה שאין כן, מה שקשור לגזל, גניבה, הונאה, שורת הדין, לא מגיע לך שום, לא מגיע לך שום קומפלימנט, זה א' ב' בסיסי, וזה גם לגוי, כן. בסדר, אז היות שזה חסד, אז מותר. עכשיו, הפשטות היא שאנוכי תשיך, זה לא שחייבים לעשות את זה, אלא שמותר לעשות את זה. זה הפשטות, בראשונים שצת מסביב לעמדת הרמב"ם, שצת דילמה. אבל פשוט שזה מותר, יש, ואמר בסוגריים, יש כבר במציע, בעין עמוד בית נדמה לי, שכספו נתן לנשך ושוחד ענקי לא לקח, שדוד המלך שם באותו פרק משבח מי שלוקח שוחד, מי שלוקח ריבית, אז מה יקמה שלנו? זה אסור לכל אחד לקחת. אז מה תגמר? שאפילו נוכרי הוא לא נותן. אז יש איזושהי אמירה ערכית, שכאילו אדם, נקי חפיים, בא לבב, זאת אומרת,
מי הגוי והולך שגם מחצה באדם כזה, הוא גם לא ניתן לגוי. אבל מסביב יש המון המון, יש המון המון חומר, כי יהודים כן יבואו לגויים בימי הביניים. אז יש כבר הרבה מאוד ספרות משנית. מגיע לזה, תכף מגיע לזה. אוקיי, עכשיו, אומר מאירי, אותו עיקרון, אם אשרת הוידאי של בין יהודי לגוי, דהיינו, אחיך, אשר תשיבם לאחיך, אז זה בעצם ההוכחה שמדובר בגמות חסד ולא בממון. וזו באמת הוכחה מאוד חזקה. זה מסביר היטב את ה... את ההבחנה הזאת, וזו הוכחה ממש משמעותית לבעצם כל התזה שגבי השבת הוידה, הוא גם אומר את זה שם. איפה אומר את זה? בבא קמא. ולמה הוא אומר את זה בבא קמא? כי הוא אומר את זה בדיוק על העיקרון הזה. שמציעה מקצת קניין וחזרתו דרך חסידות ואין, אין לו כפופים לחסידות למי שאין לו דעת. פה הוא, עכשיו פה הוא נותן איזה שהוא הסבר יותר ייחודי, דעתו אקום זה לא גוי איזה ברברים, או אנשים לא מתורבתים, אבל זה כבר שיטה ייחודית למאירי. העיקרון הבסיסי שגנות חסדים אתה לא כפוף לכל אחד, אלא יש לך קריטריונים אחרים לגמרי משושבת הדין, זה נשאר נכון. עכשיו, בחצי משפט, לגבי מזיק, המירי פה, אומר לנו, המירי פה, אצלנו בכתובות, תדבר מודבט, נותן פחות את המפתח גם לזה, כי כאמור זו הגישה שהוא נוקד לאורך הדרך. נגח שור שם שלא פטור, שכל שבימות שלנו מזיקות עובדי האלילים, אין אנו חייבים לשלם, ששמירת בהימות מידת חסידות, וגדרי הדתות, ואי, גבות חסידים שלא גדור דרכי הדתות. צריך להוסיף פה חצי משפט של הסבר, אני לא זוכר, שמעתי זה ביעקב, או שקראתי משהו שהוא כתב, לכל מדבר בשור תם בלבד. הכי פשוט לומר, אנחנו מעסקים בשור תם. עכשיו, זה מה שמירי בעצם לומר, אני חושב. המיר אומר ככה, פלגניזגה כנסה, סתם שברים בחזקת שימור קיימי. אז בעצם, הייתי צריך לפתור לגמרי. כי הבמה שמורה, אני פתור, זאת אומרת, לכן פלגניזגה כנסה, וממילא, אז בשבת הדין שגם יהודי פתורים. אז באים, והמנת שהוא יצא גם מסכן, אז נותנים לו חצי. מחירות בעצם אומרים, למזיק, או למי שהשור שלו הזיק, תתחלקו בנטל. אבל שורת הדין היא פשיעה מחייבת, ולא פשעתי. שורת הדין בעצם הייתי צריך להיות פטור, וזה מה שהוא כותב פה, ששמירת הבהמות בידת חסידות. למה? כי סתם שוב בחזקת שימור קיימי, בגדרי הדתות, והם מחסידים משנה גדור דקי הדתות וכו'. עכשיו, אפשר תיאורטית להרחיב את זה לא רק לשורתם, אלא גם, גם לנסקי במה אחרים. הכי פשוט והכי קל זה באמת לקבל את, את, את ההצעה הזאת, שדובר בשורתם בלבד, ואז בעצם זה מוסבר לחלוטין. אני רק אציין פה, לפני שאני השאלה שלך, שצריך בזה כמובן לבדוק גם בבא קמא דף ל"ח, יש שם בעצם מחלוקת באחרונים, האם נקודת המוצא היא שפטורים או המוצא היא שחייבים. אם נקודת המוצא היא שפטורים, זה קל להסביר את זה, ולמה גוי חייב כשהוא מזיק ישראל? אז זה בגלל שיש בסיס למה לתלות את החיוב. אבל נצווה שיהודי פטור, כי בעצם סתם בימות בחזקת שימור. אוקיי, בסדר. טוב, עכשיו... עכשיו נעבור לסוגייתנו. עכשיו נחזור לסוגייתנו. באים הראשונים ושואלים, למה לא נאמר חימון אחרי הרוב, ונאמר שה... וממילא נאמר שה... האמת שהמוצא יכול לשמור את זה אצלו. אז הבן אומר כך, מכל אותה, כמו אומרת, הולכים אחרי הרוב. בא, הבן אומר, לב ממונה דמערי, אז אם אלה, אתה לא מוחזק, אפילו אתה לא מוחזק, אני לא יכול להפיר את הקרש של חימון אחרי הרוב. מכל אותה, הבן פה מייצג את השיטה הזאת, שהמוצא בעצם לא קנה. עכשיו פה הוא צריך לומר משהו יותר מזה, ופה יש בעייתיות. כי בסוגיה שלנו אנחנו לא צריכים לדעת מי הבעלים, אלא מי המוחזק. ולא חייב להיות קורלציה בין מוחזק לבעלים. די בזה שאני מוחזק על מנת שאני אוכל להגיד, מוצאים לך עליו הראייה. אז המן פה עושה הנחה שאם אתה לאו מונדמרי, אתה גם לא מוחזק. אני אומר כך, לכל הפחות, לגבי הרמה הזאת, שמפקיעה מדי רוב, יש איזה בהיגיון. ולא לא נסביר כרגע, אבל הרמה שמאפשרת למוחזק להכריע את הרוב, אז מאוד מאוד, מאוד ייתכן שזה נובע מטענת בעלות. מאיך הטענה של בעלות, אתה כבר מצאתי, הוא איבד את זה, כן. אז אם יש, אם יש, אתה אומר, נקודה טובה, אם יש הזמן, אני מתייחס לבסוף, אני לא בטוח, זה כאילו, אני רואה את הנשות באופן, אבל אם יש הזמן, אני מתייחס בחצי משפט. אוקיי, עכשיו, בעצם אומר הבן ככה, אתה לא בעלים, ולכל הפחות אין לך התאמת המוחזקות שיכולה להכריע רוב, ולכן איך בתא רובה. אז לדידו, אני לא דן על התינוק, אני דן על החפץ, ואני אומר, אתה מוחזק, לא היית מוחזק, באמת, הרוב לא היה עוזר, אבל אתה בעצם לא בעלים, כי כאמור, הרמב"ם שם גם בדפלמת חושב ככה, וכמו שאני הצלחתי לזהות, בכל אופן, גם פותחים בין המציאות, הרמב"ן הוא במחנה הזה שהמוצא בסיסית אין לו בעלות, ולכן הוא אומר, לא מתגבר. המאיר אם ככה בבעיה, אז פה יש לכל פתאום פשוט מאוד, והאמת היא שהרשב"א אומר את זה, שהרשב"א אומר את זה בסגרת הרמב"ן, וזה כבר פחות נעים. יש פה בעצם בעיה של גרסה, אני מזכיר מראש. אינם יש לומר דחי כמה, להחזיר הוידה, דחי שאין זה ממונו, ועד רבה עומד אבל ספק השבת השיבים, אפילו האחים, רוב יצא מחזירים, אם לא ואין מחזירים, יש לדקדק, כאן יכולים לך הרוב, ולא אם אליי מוצא ורד ישראל עד ושקול, יש לומר, די לא אמרו, די נוכים מולך הרוב, אלא פוקי מומון עמי חזקתי, ומוצא ודד, לב מרי דממון, זה מועתק מהרמב"ן מילה במילה, מוצא ודד, לב מרי דממון, עד כאן הוא עתיק מהרמב"ן, עכשיו אבל הוא הוסיף, ועד רבה, כאלה בספק ישב תשיבה, הם הולכים בו אחרי הרוב. ואתם הוא שתי נימוקים. נימוק א', שזה לא שלו. נימוק ב', יש ישב תשיבה. עכשיו, אצלו, השב תשיבה, זה כמו אצל הרמב"ן. אתה, זה לא הממון שלך, ובגלל שזה לא הממון שלך, אתה חייב להשיב. אז בעצם, שורש הטיעון שלו זה הרמב"ן. למה לא הולכים המון אחרי הרוב פה? סליחה, למה הולכים אחרי הרוב ולא הולכים אחרי המוחזקות? כי אתה לא מוחזק, ובגלל שאתה לא מוחזק, אז עד כל אתה לא יכול לדבר על הרוב. ובית, יש לך מצווה אפילו, בגלל שאתה לא מוחזק. אבל המאירי זה בעצם כפתור בפרח. לפי המאירי, מה אני אומר? פשוט מאוד. אתה באמת מוחזק. המציאה מצד קניין. ובאמת, היינו צריכים לומר... אין הולכים למון אחרי הרוב. אבל, מה כל הפועל שם אירי? למרות שאתה מוחזק, תמיד אתה מוחזק, ובעתו הוא מצווה לך כמצווה. אז אתה מוחזק בכסף, אין לי בעיה. ובכל זאת, כמו בצדקה, אתה מוחזק בכסף שלך. ואומר, תקח את הכסף שלך, תתן את זה למישהו אחר. ספק דורייתא לחומרא. ובבית אחרת, בדאורייתות, אז זילה בתל רובה. אז לפי מירי, הגמרא פשוטה מאוד. באמת אתה מוחזק, המצאה מקצת קניין, ואתה תלך אחרי הרוב, כי תמיד בדאורייתא אתם הולכים אחרי הרוב, וממילא אתה חייב עכשיו לקיים את המצווה, מדין, ספק איסור, ולחומה כמו שראש אמר. וזה בעצם פותר את הסוגיה פה לגמרי. כן.
לכאורה גם במחצה מחצה היה ספק חיוב דאורייתא בדאורייתא.
כי אתם מזין ככה גם במחצה מחצה. שעה טובה. אתה צריך לחשוב על זה. אתה צריך לחשוב על זה. יכול להיות שמת... אומנם זה מצווה מצד האיסור, אבל מצד שני, חושב, אולי יש גורמים אחרים שמאפשרים להקל את ספרי. חשוב על זה, השלב המקום. עכשיו, צריך להוסיף אולי גם בעקבות השאלה הזאת, יש עוד דוגמה אחת שמאוד קשה למאירי. וזו הגמרא הבאה. הגמרא אומרת במציא דף חוו, עמוד ב' ראה סלע שנפלה נטלה לפני ייאוש אמנת לגוזה עובר משום לא תגזול משום השם תשיבם ומשום לא תוכל להתעלם נטלה אוקיי, תינת ישוע בעלים אינו עובר משום לא תוכל להתעלם בלבד אז מעט ככה אם אדם הרים עבדה לפני יאוש, מתוך רצון לגנוב אותו, אז עובר לו תגזור. לפי הרמב"ן זה מובן, כי בעצם זה שייך עדיין למעבד, אז אם אני מרים בשביל להחזיר לו, אז אני בעצם הופך לשומע עבדה. ולכן, לפי הרמב"ן, מה זה שומע עבדה? זה כמו כל שומר. החפץ שייך ל... חפץ בעצם שייך למעבד ואני מצאתי אז אני עכשיו הפכתי להיות שומר החידוש הוא שלא צריך קבלת שמירה באמת אני שומר בשבילו ולכן באמת הריטב"א שם על אותה סוגיה מסביר שלמה אתה עובר משום גזל כל שושן נציאה התכוון לגוזה, הרי הוא גזן. הפיש לו גזלה, כיוון זה פשוט מרי קיימה קודם ייאוש, כמי שנטלה מחצרו דמי. הוא קיר והגזלות אחרים ביד המצרי. אז הוא אומר לי, גנוב בן אדם שאיבד את השליטה הפיזית, אבל שומר עדיין על ייחוס החפץ, זה בעצם להיות גנב. כמי שנטלה מחצרו דמי. ולכן, אם אתה לוקח את זה שישיב את העבדה, זה שומר עבדה. לעומת זאת, אם אתה לוקח בשביל גנוב, אתה גנב כמי שאתה מחצרו. כמו לפי המאירי, גם זה יהיה בעייתי, כי לדעת המאירי, אז למה אני גזלן? הרי בעצם הוא איבד את זה כבר, זה יצא מרשותו, המציאה מקצת קניין, וחזתו דרך חסידות, ואז אני לא אמור להיות גזלן. עכשיו, זה באמת קשה. באיזשהו רמה זו אחרת, צריך לומר שהיום, שהתורה חידשה את המצווה, אז זה קטן איזשהו זכויות, או מה ככה אומרת, או בגלל שהתורה נתנה, המצווה מחדשת איזו בעלות מסוימת, שזה אפשרי, אבל זה קצת פוגע בכל התזה, או לחילופין, שאיסור גזל יכול להיות גם כלפי... גם אם זה לא ממש שלא, אם אני... להרחיב את איסור גזל איזשהו צורה. כרגע אני רוצה, כרגע אני מציב את הבעיה, היא באמת בעייתית. לכן, לוקחים את שתי מאות האחרונות, יש איזה קושי לא מבוטל, אולי נגינות, אמיר, אם אתה אומר, מציע מקצת קניין. הוא לא אומר, זה קניין שלהם, יכול להיות
שגם הוא סבור שיש מתק מצד קניין, אבל מצד הקניין הזה לדעתו היא מספקת להגדיר את המצווה כגמות חסדים, וזה נשאר נכון. טוב, עכשיו בעצם לסיום יש פה שני דברים שצריכים לעשות, כמו יש זמן, אז נשים לפני לפחות מנקודה שלישית. א', עד עכשיו דיברתי על כל מצווה שבת המידע כמקשה אחת. יש בעצם כמה מצוות. יש ככה, יש השבת שבעים, יש לא תוכל להתעלם, יש את הלאו ויש את העשה. עכשיו הם לא חייבים להיות זהים, וכאן נתחיל מהלאו. הלאו לכאורה פשוט שהוא קשור לחזרתו מקצת חסידות. כל שבל עד עכשיו היה השבת שבעים, עוד יוצא החובה פשוט להחזיר את הממון בעליו. למה? כי לא תוכל להתעלם, אתה עובר עליו. כל כך, התואל מדברת על החפץ, מדברת על היחס שלך. ורצה להדגיש, התעלמות זה יחד חובן ומודע. למשל, כולנו מכירים את הדרשה, והתעלמת פעמים שאתה מתעלם. אז למשל, זקן ונה לפי כבודו. אז הזקן פטור מלהשיב, או הכהן בית הקברות פטור מלהשיב. למה? אז לא עשה דוחה לא תעשה או משהו כזה, אלא התורה לא תוכל להתעלם, לא מחייב להשיב עבידה, זה מחייב לקחת את צורכי הזולת בחשבון. זה סוג של גבולות חסד ואהבת לך כמוך, אתה צריך לחזר ולודו ולעזור לו להשיג את יעודיו. אז אם אלה, אם אני זקן, זה לא לפי כבודי, אז אני לא מתעלם. כי תלמוד, שאתה לא במודע, זאת אומרת, אתה רואה את זה ומתעלם במודע. אם יש לך הסבר טוב, אם אתה ממהר לאיזשהו מקום, וזה צורך מאוד חשוב, או מכל מיני סיבות, זה כמו בצדקה. גם בצדקה, הלאו זה, והעלים עיניו ממנו. אם אתה לא נותן להעניק, יש לך סיבה מוצדקת, אתה לא בא עליו, כי עליו זה להעלים את העיניים. מחירות להתעלם ממנו. אז הזקן, על פי כבודו, הוא לא בצורה כפריזה, או באטימות, או באדישות, אלא יש לו נימוק. אז אני אומר, מבחינה נפשית, הוא לא בז לזולת. לכן, זה לא שזה דחויה. הוא מעולם לא התעלם. זאת לא התעלמות, זה שיקול. ואם הייתה עבידתו מורבה משל חברו, או זה על פי כבודו, אז אנחנו אומרים איזה שיקול לגיטימי, ומאלה הוא פשוט מעולם לא נתקל בלב בכלל. אותו דבר, אמרת הגמרא שם בחווה ומודבט, אם אדם ראה עבידה, ראיתי עבידה, אני יודע שעבידה לפני יוש, אין לי בעלות עליה, אז אני מחכה, אני שם תצפית, ואני מחכה לראות מתי אדם יתאש. הוא איבד איזשהו טבעת עיקרה או איזשהו תכשיט, אז אני פשוט שם שם מישהו שישמור, מחכה ברגע שאני מגלה שהוא התייאש, אז אני רץ ומרים את העבידה. אומרת הגמרא, אני עברתי, לא תוכל להתעלם. למה? כי גם לפני שאתה מרים, עברת איסור התעלמות. איסור התעלמות הוא ודאי גלות חסד וודאי נפשי. כי גם כשהממון לא אצלך ואתה לא גונב, אתה רק זומם או חומד אותו, אז אתה מתעלם מגלות חסד. אז גלות חסדים, גלות חסדים בוודאי מתבסס על הרעיון של גלות חסדים. אגב, הגמרא אומרת בסנהדרין, אם אדם רואה, אם אני רואה נזק לרכב שלך או לבית שלך ואני לא מתערב, או אני חייב להתערב מדין השבת הוידה. למשל, אם אני רואה, אם אתה שכחת לנעול את הדלת, אני יודע שיש גנבים בסביבה, אז אני מדיע שעת הוידה אמור ללכת לבית שלך ולנעות הדלת. או אם השארת את האור דולקים ברכב, אני יודע שזה יגרום לך לנזק כי הבטריה תיגמר, אז אני אמור לחבות לך את האורות. וכן הלאה, וכל זה מדיע שעת הוידה. אז אלו ודאי מקרים שאני לא גונב את הכסף שלך. אלא אתה אמרת, עשה גלות חסד. גלות חסד שבגופו, כל פעם שאתה מונע נזק, זה ודאי שבת הוידה ברמה של חזרתו מקצת חסידות. אז בין אותך להתעלם, אני חושב שאיש לא חולה כזה. לא הרמב"ן, לא התוספות, זה מוסכם על כולם. הדיון פה זה השבת שבעים. שזה כבר ציטטתי קודם את הר"ן, לעומת הרמב"ן. הרמב"ן חושב שהשבת שבעים זה ממון באמת. והר"ן חושב שזה לא ממון, אלא התעסקות, ושיש גם אמירי חושב ככה. וכל זה רק לשב תשיבן. ושם כל הדיון שלנו היה. לגבי, לא תוכל להתעלם, אז כמו זה פשוט בעיניי שכולם יסכימו שזה סוג של גמות חסדים, אז לכן בקשבת הוידה ודאי יש מרכיב של גמות חסדים. השאלה רק אם זה מרכיב היחידי או ששני מרכיבים. טוב, זו הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, ופה יש שאלה מתודית משמעותית. דהיינו, עד כמה בעצם דיתון טיעון, רק אשמח פסוקים, מבלי איזו אחיזה בסוגיות. בסוגיות, כאילו לא ברמב"ן, לא בראש, לא, כל מקום שבאנו עד עכשיו, לא היה הבחנה בסוגי עבודה שונים. מי שיסתכל בפסוקים, יראה דבר מאוד בולט. לעניות דעתי לפחות, וכל כך נתחיל משעת המיקום. פתחתי את השיעור קודם, איפה הרמב"ם מכן מלכות השבת הוידה? מלכות גזירה והוידה. איפה בחבר עשה את זה? יחד עם שכירה מהפקר. איפה התורה עשתה את זה? התורה עשתה את זה בשני מקומות. מקום אחד פרשת משפטים, מקום שני פרשת כי תצא. בפרשת משפטים, ההקשר הוא כמובן משפטי. או מה זה אחרת, ממוני. בפרשת כי תצא לעומת זאת, ההקשר הוא לא ממוני, הרבה יותר עזרה לזולת, גמילות חסדים, וזה שם בכי תצא זה מופיע לא רחוק מהמצוות האחרות שצדם קודם, דיין כל מצוות המשכון למיניהם, פרק, פרק חף א', צריך פרק ב' פסוק א', ותראה שוכיחה הוציאו נידחים וכו', ולאחר מכן בהמשך אותו פרשה, אז יש את המשכון, יש את הריבית וכו'. ותקשר שמה זה עזרה ממונית לזולת, ותור ולך תהיה צדקה. הקשר של משפטים, כמובן הקשר ביותר ממוני. אבל מעבר לתווית הגדולה הזאת של הפרשיות, יש הבדלים מהותיים, גם כשאתה מציגה אותם. וכנראה, בפרשת משפטים, אז תורה אומרת כך. כי תפגע שור אויבך וחמורו טועה, השם תשיבנו לא. לעומת זאת, בכי תצא, לא תראה את שור אחיך הוציאו נידחים, ותלמתם מהם השם תשיבם לאחיך. ולא קרוב אחיך ילך ולא ידעתו, עשו לתוך ביתך, והיה עם אחד דוש אחיך אותו והשיבות אלו, וכן תעשה לחמור, וכן תעשה לסמלתו, וכן תעשה לחבודת אחיך שטובת ממוצעתה, לא תוכל להתעלם. יש בו כמה הבדלים שאי אפשר להתעלם מהם בפרשה. א', פה מדובר אך ורק בשור או חמור, פה מדובר קודם כל בשור או בשר, שנית, וכן תעשה לסמלתו, וכן תעשה לחמורו, וכן תעשה לסמלתו, וכן תעשה לכל עבודת אחיך. יש הבדל בין השור והחמור לעומת כל העבידות וצוף הסר. שנית, פה נאמר אויבך כי הוא האויב שלך, והגמר מפסחים מאוד מסתבכת מי הוא בדיוק האויב הזה, זה לא גוי, כי פתאום נשיב לגוי, אז איזה יהודי הוא האויב שלך? שאלה לסיפוזיון בהזדמנות. פה לעומת זאת שור אחיך, והיה עםך דרוש אחיך, כל עבידת אחיך, פה זה אחיך, 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 פה זה אויבך. ג' פה זה טועה ושם זה נידח. ד' שם מדובר על מצוות שמירה, הדרוש הכיחה אותו והאם חדוש הכיחה אותו והלב שתוכל להתעלם. לעומת המשפטים יש אך ורק תעשה שהשם תשיבן. הרמב"ן התעכב על נקודה אחת, כותב שם בפרק חבי בסוג א', הוסיף בכלל לומר נידחים, כי טועה שאתה מדרכו יכול להיות אותו הדרך בלא עמל גדול. אתה הזכיר נידחים שבחו ממנו והתרחקו והרחיקו, והזכיר שא שהוא כעובד, ולכך וירבקן לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו סודו לתוך ביתך וכן, אוקיי, וכו'. אם לא נוצא לומר שפשוט עוד פה הקצרה ופה היא החליטה להאריך ושעשה בדברים פשוט בא להרחיב על מצוות קיימות, אלא נניח שבאמת יש פה הבדל עקרוני, אני חושב שזה הבדל מאוד פשוט. בפרשת משפטים הזווית היא ממונית, לכן אויבך, כמו שאני קודם גם גויים להבדיל, בעניינים ממוניים אין הבדל בין אויב לאוהב, בין יהודי לגוי. אם דבר בעניין ממוני, אזי גם כלפי האויב אתה אמור להחזיר. זה מצד אחד. מצד שני, אתה רק אמור להחזיר מה שלא גם יצא משליטתו. אז פה יש בהמה טועה. הבהמה בניגוד לעבידה אחרת, יש עדיין שביב תקווה. הבהמה יכולה תיאורטית לחזור הביתה. אדם איבד כלב, הוא מקווה, יושב ומצפה, מתי הכלב ימצא את הדרך הביתה חזרה. לעומת זאת, הסמלה, אם היא נאבדה, היא נאבדה. זה דומה, אין סיכוי להשיב אותו אליך הביתה. אז יש הבדל בין הדומם בעל החי, שיש תקווה, ומהרמב"ן, איזה בעל חי? זה שטועה. הבעל חי, טועה עם תו כמובן. הבעל חי שנידח, אז זה התנגול שמרדה, גם אותה אין סיכוי להשיב. בפרשת כי תצא זה מדובר בעבדות שהן לגמרי עבודות. באמת יצאו משליטתו. במשפטים יש כרגע השליטה שלו לא קיימת, אבל יש, זה עדיין, זה בהשעיה, זה לא עבוד לגמרי. אז, ולכן לא מוזכר השה הנידח, ולא מוזכר הסמלה, ולכן גם כן, כל המצוות שבקיטייצי הנוספות, כמו שאני קודם, הן פשיטה שהן מצוות שלא קשורות לממון. לא תוכל להתעלם, זה עדיין מצווה של גמיות חסד. נכון, בקיטייצי העיקרון הוא גמיות חסד. במשפטים העיקרון הוא באמת יותר ממוני. ואז אומר שהתורה בעצם מדבר שיש לגבי עבידות. עבידת בהמה ועבידת חפצים. עבידת בהמה, אז יש חיוב ממוני שזה יוחזר לבעלים, עבידת חפצים אין חיוב ממוני, אלא מדובר כמו בגנות חסד. לו היה יותר זמן, אז הייתי מנסה להדגים פה, שגם בכל קניינים אפשר לראות תבנית דומה, שקניין בהמה שונה מקניין חפצים. לענייני קניין משיכה, הגבהה וכו', בהמות מעבוד יחידה נפרדת, לפחות לפי תפיסות מסוימות, אני חושב שאפשר לבסס את זה ברב הייגאון, ברמב״ם, בתוספות, שבהמות מהוות יחידה נפרדת לעומת דומם. וממילא, גם כאן, לראות את הבהמה כעניין ממוני, ואת הדומם, או הדברים הדומים לו, כעניין של גמילות חסדים, ואז יתרון שבאמת יהיו שני סוגי אבדות, לא מצאתי אף רמז לכך, חוץ מבעיריים. בעיריים יש שתי מצוות שונות, וכמו שדיברנו פה, כל הזמן מאוד בולט שמצווה מעניינת. יש לו מצווה קופסא מחט, השבת הוידה, והוא מוצא את הפסוק, וכן תעשה לחמרו, וכן תעשה לסמלתו. אחרי זה יש לו מצווה ריש חט, סליחה, ריש זין, שום נידח או נידחה לא תראה. ציווה, פרשת כי תצא לא תראה, שוכיחו את ציון נידחים, פירוש אתם עוד מנגד וכו'. אז, ואחרי זה יש לו ריש תת, לא להתעלם. יש לו עשה אחד ריש זין על בעלי חיים, ועשה אחד קופסה מחת על דוממים, או שקורא גם את הדוממים. יש לו שני, וזה הוא באמת מונה שתי מצוות שונות, כי הוא באמת מרגיש שמדובר בשתי קטגוריות שונות. הוא מעניין שהעירי מחולק לשבעה עמודים. עמוד דל איסורי ממון. קוף סמכת זה בתוך איסורי ממון. לעומת זאת, עירי זין זה בעמוד ה', איסורים שרע לשמיים ולבריות. אז בעצם העירי מסווג אחד תחת בן אדם למקום, ותשאיר תחת בן אדם תחת איסורי ממון. ובזה הוא ממש הולך בעקבותינו, אנחנו בעקבותיו, כן? שיש שתי מצוות שונות, ויש אחד שייך לעולם הממון ואחד לעולם בין המקום. דעקה, את הסמלה הוא שם בקוף סמחת, וכאילו את הסמלה הוא שם תחת הממון, ואת הבימות הוא שם תחת הבן אדם למקום. אז לו הייתי תופס אותו לחמש דקות שיחה, הייתי משכנע אותו, אני בטוח להחליף. אבל העיקרון, העיקרון שיש שני דינים שונים, וזה מתפצל באמת בבעלי חיים לשמלות, זה פרוט יש אותו, אבל בסופו של דבר זה מניין מצוות פה. לא מוצא בסוגיות של נפקמינה, ואז אני מחליט, ישאל את עצמו, מה אם כן הוא עושה? באמת, האם הוא עכשיו בא ואומר, הוא באמת נמיין החנמי, הסוגיה פה אצלנו בכתובות דף תדבר, אך מה הסכינן אך ורק בבימות או רק בשמלות, משהו זה כשאלה פתוחה, זה נראה לי ודאי נכון מבחינת פשטי המקראות, אם כי לא רואה בזה כאמור עדיין ביטוי הלכתי מרובה מדי. עכשיו כל זה היה, ופה באמת המענה או ההפניה יותר נכון, כל זה מתוך הנחה שסוגיה פה, כפי שהתוספות והרמב"ן שאלו את הסוגיה, והיינו, למה אומרים לכם הנחה הרוב, אז יודעים שלמה לממונה, לפי מי ריצה למה שיצאנו, חייבים פה תשובה עדיין לגבי המחצה על מחצה, ברשב"א, בהמשך הסוגיה, לגבי הנזיקין, הוא נראה, זה לא מפורש מדבריו, יש לו כיוון אחר לגמרי. וזה, שאני בכלל לא דן על הממון, אני דן על בן אדם, יש לזה יהודי או גוי, שמה אני כתוב את תעודת זהות שלו? אני לא צריך לבסס כרגע, אני לא שואל מי מוחזק בחפץ, אני שואל מה מעמד הבן אדם הזה. אם אני חושב שהוא גוי, ממילא, אז הדין יהיה בעבודתו ככה, וממילא הדין יהיה בנזיקין ככה, וכו'. זה בעצם מתבסס באופן עקרוני על הרמב״ם, שמדבר על שכך עושים איסורים. צריך שני עדים לחייב בן אדם שאוכל חלב, אבל רק עד אחד שקובע אם זה חלב או שומן. צריך בן אדם עד אחד לקבוע אם לאה היא גרושה או חללה או לא, שני עדים אחרי זה הכותל הכהן שיבוא עליה וכו'. קביעת הזהות היא הולכת אחרי עד אחד, אולי אחרי רוב, אולי אחרי חזקה, והנפקמינות, אנחנו דנים על הקביעה, אחר כך הנפקמינות הם כבר הלך אחרי ולכי הדלי. העיקר זה כמו מופיע ברמב"ם לפחות בעד אחד, השמיטה תעשה מזה עסק גדול, זה הקטע שמופיע בדף מקראות שם לגבי רוב, ובעקבות השמיטה ייתכן מאוד שהרשב"א אומר דבר כזה, ככה המאדיר שם מבין, המאדיר פה יש לה הערה מאוד ארוכה שבו, שבצורה הזאת מבין את הרשב"א, אני נוטה עכשיו שהוא צודק גם כן, ואז היה אפשר, אז אפשר בסוגיה פה לבוא ולומר, הולכים מכיוון אחר לחלוטין, לא באים לדון על ממון, באים לדון על בן אדם, מה שקבע עליו, ככה יהיה, וממילא אומרת, עבודתו תהיה כך וכולי, אבל אז נצטרך לפתוח דיון חדש, מה נעשה לגבי, כאילו הפיקוח נפש, באמת, מה נעשה לגבי המתח שבין התחומים השונים, כל מי שרוצה, אתה מפנה אותו להערה של המאדיר הרשב"א, ובעצם השמעת את הכיוון ודאי אפשרי ושווה לחשוב עליו. אני רציתי היום להתבקד בעיקר ביסודות של שבת אבידה, ולכן דיברנו על כך. טוב, עד כאן.